כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. ביום הכיפורים אנחנו עוסקים בנושא הסעירים. הסעירים לעזאזל והסעירים להשם. אומר בעל הבאר יוסף וגם הרב הירש רעיון נהדר בנושא שני הסעירים שנקרבים ביום הכיפורים. התורה ציוותה שיהיו שני הסעירים שווים. לבסוף הם שונים ומובדלים כי רחוק מזרח ממערב. האחד מתעלה במעלה העליונה ביותר, קורבן. הדם שלו מובא אל הקודש, קודש הקודשים על ידי הכהן הגדול, שהיה מופרש בטהרה במשך שבעה ימים לפני יום הכיפורים. משם הוא עושה דרכו אל בין שני הקרובים שלפני הכפורת, המקום שנועד לשכינה. לעומת הסעיר הזה, הסעיר השני נדחה אל ארץ גזירה, מקום שלא עבר שם איש, ריסוק עיוורים שמתנפצים עלי סלע ומתפזרים לכל רוח. אין קורבן ששוחטים אותו בצורה הזו. אומר בעל הבאר יוסף, מצב דומה עלול להיות אצל שני בני אדם. בני אדם שווים שעומדים במצב זהה בדרגה שלהם, הם דומים זה לזה, פחות או יותר גדלו באותם מקומות, אותה קהילה, אותם אנשים. האחד הפיק את המירב מהיום הקדוש, קיים את מצוות התשובה בשלימות, שב מהחטאים שלו בכל ליבו. עשה תשובה, עם תשובה מאהבה, הזדונות נהפכו כזכויות. עד רבה הוא נתעשר, נתווספו לו ביום הזה רבבות מצוות, הזדונות הפכו להיות זכויות. הרמב״ם, פרק ז' מלכות תשובה אומר, בעל תשובה קודם חזרה בתשובה היה סנוי לפני המקום, משוקץ, מתואב, מרוחק. אבל מיד אחרי התשובה הוא הופך להיות אהוב נחמד, קרוב וידיד. גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה. שובה ישראל עד השם אלוקיך. האדם הזה מרמז עליו הסעיר שנכנס לפני ולפנים אל מקום השכינה. כנגדו, החבר הוא לא חזר בתשובה, אפילו שחשבון העבירות והזכויות שלו שווה ממש לחבר שלו, לראשון. בכל זאת, הוא החמיץ הזדמנות נפלאה לשוב בתשובה, להתרומם ביום הקדוש. עצם זה, שהוא החמיץ הזדמנות נפלאה לשוב בתשובה, זה מטה את כפות המוזניים כלפי מטה. כבר בגלל זה, יש לאדם חובה שהוא לא מנצל את היום הקדוש. הוא לא מנצל את יום הכיפורים. יום הכיפורים מחפר לשווים. עבירה גוררת עבירה. הוא לא שב בתשובה ביום הכיפורים, הוא מתחיל תהליך, הוא מתרחק חס ושלום מתורת השם. סופו לאבדון, זה הסעיר החי שנשלח לעזאזל, אל ארץ גזירה. שני בני אדם היו נראים שווים, אבל כל אחד ניצל את יום הכיפורים בצורה שונה. אחד בצורה המירבית, והשני בכלל לא ניצל את יום הכיפורים. מי יחיה ומי ימות? מי יהיה להשם ומי לא? רק הקדוש ברוך הוא יודע. הוא יודע תעלומות סתרי כל חי, הוא המבחין במי ששב בכל ליבו ומדבק באלוקיו ומי שלא. שני זעירים, שני אנשים, שני גורלות, דברים נסתרים. מתי נחתמים? ביום הכיפורים. וכך אומר הגאון רב מאיר שמחה מדווינסק, בעל המשך חוכמה. יום הכיפורים מחפר עם תשובה על העבירות החמורות. בלי תשובה, גם על הקלות הוא לא מחפר. ובנקל יכול האדם לעשות תשובה ביום הכיפורים. להתרכז בסוג האדם שהוא רוצה להיות. בעשייה החיובית שהוא מעוניין לעשות, זה הרצוי מול המצוי שהוא היום. בנקל יכול לעשות תשובה. ללא תרחה גדולה, יכול לזכות האדם לחיים שערי שטן בגימטריה שין סמך דלד, לא לחינם, לומר שהשטן עובד, לא 365 ימים בשנה, אלא 364 ימים. שין סמך דלד, לא שין סמך ה, שין סמך דלד, כי יום אחד הוא לא עובד, יום כיפור. אם האדם לא מנצל את יום כיפור, עצם זה שהוא לא מנצל את יום כיפור, על זה עצמו מגיע לאדם רחמנא ליצלן עונש. לכן, בפתחו של היום הקדוש, יום הכיפורים מברכים שהחיינו. למה? זוהי שמחה, שמחה אמיתית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ברחמיו המרובים. יום סליחה לכל פשעי בני האדם, להסיר מהם את השטן, את הקטרוג, ולהודות לשמו על גודל הרחמים שמאפשר לנו עוד לעשות שינוי. והאדם צריך לעלות, להתעלות, כך אומר הגאון רב אהרון קוטלר, מופיע בספר משנת רבי אהרון, על הפסוק, אור החיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה, העלייה התמידית שנדרשת, אור החיים שיהיה למעלה, להתעלות, למה? זה עצמו, למען סור משאול מטה. ודוד המלך אומר בספר תהילים, מי יגור באוהליך? מי ישכון בהר קודשך? קודם כל האדם עולה לדרגה חדשה. הוא לומד בסגנון חדש שהוא לא למד עד היום. הוא מדבר פחות רכילויות, פחות דברים אסורים, פחות דברים בטלים, יותר דברים חיוביים. הוא יותר דן לקו זכות, הוא יותר סבלני, הוא יותר נעים, עם מידות טובות. אבל זה חדש, שנראה לאדם מלאכותי, זה לא אני, זה לא בדיוק מתאים לי. מי יגור באוהליך? האדם נכנס אל אוהלו של הקדוש ברוך הוא. שם הוא מי יגור, הוא בבחינת גר. אבל שימשיך עם זה, כעת הוא בבחינת גר. זה מלאכותי, זה לא נראה אני, זה לא בדיוק נשמע הכי מתאים. אבל שימשיך, אז הוא יגיע לדרגה הבאה. מי ישכון בער קודשך? זה יהיה שוכן בחדרי ליבו, זה יהיה חלק ממנו. בהתחלה מי יגור באוהליך, ובסוף מי ישכון בער קודשך. זה יהיה קבוע. וכך האדם מתעלה. בהתחלה זה מלאכותי, בהתחלה אני מרגיש שזה לא אני, אבל אז לאחר מכן האדם מזדהה ומתחבר. ואפשר ללמוד את הדברים מרובה מידה טובה ממידת פורענות. לגבי העבירה נאמר, בהתחלה כשאדם עושה רחמנא ליצלן עבירה, היא נעשית לו כעבירה, קשה לו עם זה, הוא מתחרט על זה. אבל פעם שנייה נעשית לו כהתר. בעיניו זה כבר נורמלי, זה הגיוני, הוא מזדהה עם זה. הוא מרובה מידה טובה ממידת פורענות. אם כך זה בדבר שלילי, בדבר חיובי, על אחת כמה וכמה שהקדוש ברוך הוא עוזר ומסייע. שהאדם יעשה, בהתחלה ירגיש מלאכותי, מי יגור מלשון גר באוהליך, אבל ימשיך בסוף מי ישכון בהר קודשך. בימים האלה, זה לא רק ימים שבהם האדם נדרש סור מרע, ודאי שכן, אבל גם עשה טוב, יותר טוב, יותר טוב. ולכל אדם יש את האופק שלו. מה שנראה לו שהוא עוד יכול לעשות, יכול להשתפר, וכך הוא עולה, וכך הוא גם מרגיש תחושת התחדשות. דברי התורה צריכים להיות חדשים על האדם כל יום. כל יום יהיו בעיניך כחדשים. אומר הגאון רב אהרון קוטלר, איך אני יכול להרגיש שדברי התורה כל יום כחדשים? אתמול למדתי גם היום, אתמול קיימתי מצווה גם היום. איך אני יכול לחדש? התשובה היא, על ידי ההתעלות. עוד כוונה, עוד דקדוק, עוד החמרה, עוד עיון, עוד העמקה, עוד הבנה, עוד פשט, עוד רמז, עוד רעש, עוד סוד. וכאשר האדם הוא מתעלה, אז הוא מתחדש. זוהי ההתחדשות שנדרשת מהאדם, וזו גם בחינה של תשובה, שהאדם הוא שב אל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אין לו סוף. כך עבודת השם של האדם אין לה סוף, היא לא נגמרת, כי תמיד האדם יכול להתעלות אל מימד חדש. וכאשר הוא מתעלה, זה לא נגמר שם, כי כשהוא מגיע לדרגה חדשה, הוא מבין שיש עוד מימד שהוא עדיין לא הגיע אליו. לפני כן, הוא אפילו לא חלם על המימד הזה, הוא לא הכיר אותו בכלל. ככל שהאדם מתעלה, הוא מזהה שהוא יכול להתעלות יותר ויותר. והאדם יכול לעשות את זה, נראה לו שהוא לא. כך אנחנו אומרים לפני ריבונו של עולם. על החטא שחטאנו לפניך בבלי דעת. איכן הייתה הדעת שלנו? איזה הוא שוטה המאבד מה שנותנים לו. אומר הרב גלינסקי, אם בן אדם לדוגמה מאבד יהלומים, השווי שלהם עשרות אלפי דולרים. אולי בהתחלה נאמר הוא לא שם לב, טעות, אבל אז אנחנו רואים שהוא רואה שזה נפל, וזה נמצא באמצע הרחוב, ואנשים הולכים ואוספים, לוקחים את זה לעצמם, והוא במקום לומר להם, זה שלי, תפסיקו, הכל שלי, הוא ממשיך בדרכו, הוא מאפשר להם לקחת, הוא מדובר על היהלומים שלו. הוא כבר מתחיל להתקרב להגדרה, איזה הוא שוטה, זה שמאבד מה שנותנים לו. והמתנה הגדולה ביותר היא מתנת החיים, מחרוזת שמורכבת מיהלומי הרגעים, ואין אבידה כאבידת הזמן. ובני האדם הולכים לפעמים עם כיס מחורר, יש בו חור, הדקות, השעות, הימים, החודשים, השנים, הכל זולג, הכל עוזל, הכל הולך, החיים בורחים, נתח של חיים, ועוד נתח של חיים, עוד שנה ועוד שנה, ואז אנחנו אומרים לעצמנו, אוי ווי, כמה זמן נאבד, שנים על גבי שנים, איכן הייתה השקעה בחינוך הילדים, בשלום בית, בעירת שמיים, בהתעלות, בלמידה, בעשייה, בהשקעה, כל כך הרבה, זמן איבדנו. והאדם מתחיל להרער בתשובה, אבל זה נגמר מהר. שיחת הטלפון, השכנים, מריבה עם פלוני ואלמוני, וכל ההתעוררות נגמרה. ממשיכים הלאה בשגרת החיים, באדישות. על חטא שחטאנו לפניך, בבלי דעת. האדם לא מנצל את דעתו להתרומם, להתעלות, להשתפר. ובטח ביום כיפור שאדם צריך לנצל את היום. בשעה שלם ושלם הרום שמע מלאכי השרת שהיו אומרים להקדוש ברוך הוא ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. את השבח הזה גילה לבני ישראל, לכן אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו בכל רם, דוגמת המלאכים. ולכן לא אוכלים ולא שותים ביום הזה להיות דומים למלאכי השרת. הרב הקדוש רבי מנחם מנדל מרימינוב החמיר מאוד בתענית יום כיפור, הוא לא התיר האכילה אלא בשעת הדחק במקום פיקוח נפש ממש. ולמה? הוא היה אומר, היות שכתוב בתורה שצריך להתענות ביום הזה, משמע שעצם הצום, עצם העינוי זו התזונה לאדם ביום הזה, בדרך הטבע, ולכן אין להקל. עד רבה תענית היא סגולה לאריכות ימים, כי היא מזינה ומרפא את כל איברי האדם. וביסוד ושורש העבודה כתב, שישמח כל רגע ביום כיפור. עצם זה שהוא מצער את גופו, הוא מתענה כל רגע, הוא עושה מצווה, מצוות עשה מדאורייתא. וכך כתב החתם סופר, תענית יום כיפור הוא לא לעינוי נפש ולצער עם ישראל חס ושלום, כי היא מחמת קדושת וקריבה של עם ישראל, ההתקרבות שלהם להיות כמלאכי השרת. כמו הימים שבהם היה משה רבינו על הר, הר סיני, לחם לא אכל ומים לא שתה, והכל בגלל הדבקות הנוראה והקדושה, והוא נהנה מזיו השכינה. ולכן יש מנהגים, מנהגי ישראל השיר את האשמנו, בגדנו ביום הכיפורי. השאלה היא, לכאורה היה מן הראוי שנבכה על החטאים, מה פתאום שרים, אשמנו, בגדנו, בשירה, מי שמח על החטאים? בעל התפארת ישראל אומר כך, אומר את המשנה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. בנות ישראל יוצאות בכלי לבן, הם היו חולות בקרמים, מה היו אומרות? בחור, סנה עיניך, בוא ותראה מה אתה בורר, אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. וכך הן היו אומרות מהם הערכים שעל בסיסם כדאי לבנות את הבית היהודי. עוד הגמרא אומרת, צנה אורנה בנות ציון, במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו ויום שמחת ליבו. יום חתונתו זה מתן תורה, יום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. שואל בעל התפארת ישראל, האם היה מתאים שביום הכיפורים בני ישראל יעסקו בנושא השידוכים? מובן ב-15 באב, אבל ביום כיפור, אומר בעל התפארת ישראל. לכן המשנה הביאה את הפסוק צנה ורנה. ביום הכיפורים התכוונו להקדוש ברוך הוא, הוא נקרא בחור בשיר השירים, כך הוא הבחור, אמירת סנה עיניך, מה אתה בורר? הכוונה היא, איפה יש אומה קדושה בעולם, כאומה זו עם ישראל? אל תיתן עיניך בנוי, אתה הבחור, כלומר הקדוש ברוך הוא, שבוחר בנו. אל תיתן עיניך בנוי, למרות שעם ישראל חטאו, תן עיניך במשפחה. איזו משפחה? שאנחנו, בני אברהם, יצחק ויעקב, שקר אכן של אומות העולם, הבל היופי שלהם, גם כשהם עושים מצוות, זה לא לשם שמיים, זה לא במסירות נפש. אישה יראת השם, היא תתעלל. עם ישראל זו האישה. ביום הכיפורים, החטאים שלהם, הם הופכים לתכשיט, לתפארת. הם מתעללים. למה? כי הזדונות נהפכים לזכויות. לכן אומר בעל התפארת ישראל, מהטעם הזה נוהגים לשיר את האשמנו, בגדנו ביום הכיפורים. לכאורה, זה דבר עצוב, החטאים של האדם. אבל זה לרמז שהכל יתהפך לזכויות. ולכן, למרות שוודאי צריך האדם להתחרט על החטא מעומק הלב, להצטער על כך שמרד בריבונו של עולם. בכל זאת, הצטער. אבל מתוך שמחה, מתוך חדווה, כך אומר הרב הקדוש רבי אלימלך מליז'נסק בליקוטי שושנה, בשום אופן לא ישוב האדם בתשובה מתוך עצבות, אלא מתוך זה שאנו בטוחים ברחמה בדברך, שירחם עלינו וימחול לנו על החטאים, לא בעצבות, אלא עד רבה מתוך שמחה, היות שמודה ועוזב, ירוחם. ובסידורו של שבת, חלק א', הוא מביא את דברי בעל חובת הלבבות. בשער התשובה פרק י', יש אנשים שלא חוזרים בתשובה. הם אומרים לעצמם, הקדוש ברוך הוא בכל אופן לא יקבל את התשובה שלי. למה? היות שפגעתי בעבירות בין אדם לחברו, ובדבר הזה תשובה לא מועילה עד שירצה את חברו, ובגלל הסיבה הזו הוא מתייאש מהתשובה. אבל הוא מחלק ואומר כך, במצוות שבין אדם לחברו יש שני מימדים. מימד אחד בין אדם לחברו, ויש גם מימד שבין אדם למקום. לדוגמה, כאשר האדם הוא גוזל את חברו, הוא גם פוגע בין אדם לחברו, אבל גם בין אדם למקום. ולכן צריך תשובה גם על בין אדם לחברו וגם בין אדם למקום. האדם רוצה להתפייס עם חברו, אבל לא מצליח. מה יעשה? יעשה תשובה לפי כוחו. החלק שהוא בבחינת בין אדם למקום יתחפר כאשר הוא באמת יעשה את חלקו, והקדוש ברוך הוא יודע שליבו באמת לנסות לתקן את העבירה ורוצה לתקן, רק שלא יכול. ולכן נותן הקדוש ברוך הוא בלב הנגזל, האדם שפגעו בו, להיות מוכל בכל לבבו מה שגזל ונלקח ממנו, וכך התבטלה העבירה מכל וכל, גם בחלק שבין אדם למקום, וגם בחלק שבין אדם לחברו. ולכן לא רחוקה היא המצווה הזו, מצוות התשובה. רק כל זה בתנאי ששובה ישראל עד השם אלוקיך. יעשה אדם כפי כוחו, כפי יכולתו, והקדוש ברוך הוא יגמור בעדו לתקן את שאר הדברים של בין אדם לחברו. החזון איש למד את זה מהסוגיה בגמרא מסכת פסחים. מי שמוצא חמץ בפסח צריך להוציא לשרוף אותו, אבל בשעה שהוא מתעסק בשריפתו הוא לא עובר על העבירה של בל ייראה. למה? היות שמחזר עליו לשרופו. כך בהלכות תשובה, כשאדם מחזר בתשובה, הוא רוצה להשיב את הגזלה לבעליה, הוא לא עובר על לא תגזול. אם בסוף נאנס ולא הצליח להוציא מחשבתו מהכוח אל הפועל, מעלה עליו הכתוב כאילו החזיר את הגזלה לבעליה. וכי הדברים האלה כתב החתם סופר בחידושיו למסכת כתובות, החוטא שמתחייב מיתה בפני בית דין, הוא רוצה לטעון שהוא חזר בתשובה, ולכן אין להעניש אותו. הוא שב בתשובה בכל ליבו, אבל הבית דין אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, ולכן אי אפשר לבטל את העונש מוות, כי בית דין לא יכול לטעון טענות להקל על האדם ולומר, כן, ליבו טהור, הוא חזר בתשובה. אומר החתם סופר, אם והיה והאדם הוא שב בתשובה שלימה, ממילא יתבטל עליו העונש מוות. איך? כי בית דין ימצא משהו בעדות של העדים, או בטענה של הנתבע. ימצאו משהו שהוא לטובת הנתבע. כי בית דין יוכיח איכשהו על ידי מציאת ראיה לטובת הנתבע. אבל אם הגיעו העדים והעידו שחטא ולא נמצא שום הכחשה בעדות של העדים, זה סימן שהוא לא שב בתשובה. אם באמת הוא היה שב בתשובה שלימה אל השם, הקדוש ברוך הוא היה מסובב סיבות שהעדים לא יכולים להגיע, או שהעדים לא יהיו נאמנים בחקירות שלהם, כי לא ירשיע השם נפש הצדיק. היות שנתקבלה העדות של העדים בבית הדין, זה סימן מובהק שהאדם הזה לא חזר בתשובה. אבל אם היה חוזר בתשובה שלימה, גם העונש איכשהו בבית דין של מטה היה מתבטל. היו מוצאים איזושהי ראיה לטובת אותו אדם שהוא הנתבע. ותשובה מאהבה הופכת את הזדונות לזכויות. איך מגיעים לאותה תשובה מאהבה? שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת באבונך, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. קחו עמכם דברים, אומר המדרש, דיבורים, דברי תורה. כי לשוב בתשובה זה בעזרת התורה הקדושה. וכך אומר התרגום יונתן, קחו עמכם דברים, קחו עמכם דיבורים, דיבורים של וידוי. כך אומר אבן עזרא, כך אומר הרד"ק, קחו עמכם דברים, דיבורים, דיבורי וידוי. זה התשובה, הוידוי. אבל המדרש אומר, קחו עמכם דברים, דיבורים, דברי תורה. איך המדרש הגיע לפירוש, קחו עמכם דברים, דיבורי תורה? והתרגום יונתן, אבן עזרא, הרד"ק, המצודו דוד, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. דברים, דיבורי הוידוי. בספר בד קודש מביא רעיון נהדר. שובה ישראל, זוהי דרגה של תשובה. תשובה מהירה, שובה ישראל, עד השם אלוקיך. אמר ריש לקיש, גדולה תשובה, שזדונות נעשות לאדם כמו שגגות, שנאמר שובה ישראל, עד השם אלוקיך. כי כשלת באבוניך. אבון זה מזיד. כשל זה שוגג. כי כשלת באבוניך. האבון המזיד, נהפוך אותו ל... מכשול, לשוגג. זדונות יהפכו לאדם כמו שגגות. שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת באבוניך. האבון יהיה רק ישלון, הזדון יהפוך לשוגג. אבל אמר ריש לקיש במקום אחר, זדונות נהפכות לאדם כמו זכויות. כמו שהפסוק אומר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. מקודם הפסוק אומר, שובה ישראל עד השם, עד, לא עד בכלל, עד הדרגה שלפני השם אלוקיך. שובה ישראל, עד השם אלוקיך. לאחר מכן, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. ממש מגיעים אל השם. זוהי דבקות גמורה, זוהי תשובה מאהבה. קחו עמכם דברים ושובו לא עד השם, אלא אל השם גבוה יותר. ואיך מגיעים אל זה? התשובה היא על ידי לימוד התורה. כמו שכתב הרמב״ם לגבי המצווה של אהבת השם. בספר המצוות מצווה ג' דרך קיומה על ידי והיו הדברים האלה. שאנוכי הקדוש ברוך הוא מצווה היום על הלב של האדם. על ידי לימוד התורה. על ידי הערבות בהשגת לימוד התורה. על ידי זה תבוא אהבה. אהבת השם יכולה להגיע איך? על ידי דיבור בתורה הקדושה. קחו עמכם דברים, דיבורים, דברי תורה. אז אם כן כעת, אפשר להבין? קחו עמכם דברים, דיבורים, דברי תורה. ובעזרת זה, שבו אל השם, וזו תהיה תשובה מאהבה. ועל ידי תשובה מאהבה, אפשר להגיע... שובו אל השם, לא רק עד השם, דרגה אחת לפני השם, אלא שובו אל השם, דבקות גמורה. איך מגיעים אל זה? על ידי דברים, דברי תורה. העריבות בהשגת התורה. אהבת השם היא על ידי לימוד התורה. קחו עמכם דברים, דיבורים. מצד אחד, דיבורים, דיבורי הוידוי. מצד שני, דיבורים, דברי תורה. הוידוי מצד אחד... ואז דברי התורה, וזוהי תשובה מאהבה. על בסיס זה אומר השפת אמת, אפשר להבין איך אהרון הקריב פר ועגל לחפר על חטא העגל. הרי אין קטגור נעשה סנגור, אלא היות שעל ידי תשובה מאהבה, זדונות נעשות כזכויות, אז אין כאן קטגור, כי הזדון הופך להיות זכות, לכן יכול אהרון להקריב פר ועגל לחפר על חטא העגל, כי זוהי תשובה מאהבה. על בסיס כל הדברים האלה, אפשר יותר להבין את דברי החתם סופר. החתם סופר אומר, כאשר האדם שב בתשובה, אז אם לדוגמה, האדם חטא בחטא, ובית דין מאנישים אותו בעקבות החטא הזה, עונש מסוים. מגיע לו עונש לדוגמה, מוות. ואם הוא שב בתשובה שלמה, בית דין שלמטה, לא יכולים להתייחס לכך. מדוע? מכיוון שאין לדיין אלא מה שעיניו רואות. אבל אם האדם הזה שב בתשובה שלמה והקדוש ברוך הוא רואה אל ליבו של האדם, אז יימצא איזשהו פסול מסוים בעדות של העדים, או איזושהי סיבה מסוימת תגרום לכך שהעונש דין מוות לא יצא בסוף מהכוח אל הפועל. וזה כאשר האדם הוא שב בתשובה, ואז הזדונות שלו הופכים להיות כמו זכויות. ואומר רבי צבי אלימלך מדינוב, בעל הבני יששכר, רעיון נהדר, שובה ישראל עד השם אלוקיך, אלוקים בגימטריה הטבע, כמובן האות קוף, מחליפים אותה באות ה', אלוקים בגימטריה הטבע, זוהי ההנהגה הטבעית בעולם. ולאחר מכן יש את שם יודקה ווקה, זה השם שמבטא את ההנהגה הניסית, מי שהיה הווה ויהיה. ההנהגה הטבעית אומרת שלאדם הזה מגיע עונש מוות. ראו אותו עושה עבירה מסוימת, אבל אז הוא שב בתשובה. ומי משתלט על הנהגת הטבע? שם י' כו' ההנהגה הניסית. הוא שב בתשובה, הזדונות הופכים לזכויות. ואז שם י' כו' כמו היינו אומרים, גובר על שם אלוקים. ואז בדרכי הטבע ניכר הנס, בדרכי הטבע האדם הזה ניצל מבית דין של מטה, בדרך ניסית אך מלובשת בא לידי ביטוי בדרכי הטבע. אף אחד לא האמין שיכול להיות כאן נס שהאדם הזה ינצל מבית דין, אבל אז בדיוק עד כזה לא בדיוק אמר את הדברים בצורה הנכונה, הכחישו אותו בדרישות ובחקירות, הוא לא נמצא דובר אמת בצורה הכי מדויקת שישנה, אולי הוא לא זכר בדיוק את הפרטים, מה שלא יימצא יגרום לנתבע שיסלח לו. ולמה? לא בגלל שבטעות העדים לא דיברו בצורה הנכונה ביותר וטעו בדרישות וחקירות, אלא בגלל שהאדם הנתבע הוא חוזר בתשובה. ואז כשהאדם הזה חוזר בתשובה, בדרכי הטבע ניכר הנס ורואים שהאדם ניצל. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.